סימן שין בייס סעיף יוד גימל. למדנו לעיל שתי חצרות שסמוכות אחת לשנייה, ויש כותל שמבדיל בין שתי החצרות. השאלה היא, האם שתי החצרות יכולות לערב עירוב יחצי רויס יחד, כדי להתיר לטלטל כלים ששבתו בבית של חצר אחת לחצר השנייה, אוי דילמה, שתי החצרות לא יכולות לערב עירוב יחצי רויס יחד, אלא כל חצר וחצר מערבת עירוב יחצי רויס לעצמה. למדנו לעיל בסעיף ווב, שאם יש בגובהו של הכותל שיעור של 10 טפחים, הכותל מבדיל בין שתי החצרות, ואז שתי החצרות לא יכולות לערב עירוב יחצי רויס יחד, אלא כל חצר וחצר תערב עירוב יחצי רויס לעצמה. כותל שיש בגובהו שיעור של 10 טפחים מפריד בין שתי החצרות, והן לא יכולות לערב עירוב יחצי רויס יחד, להתיר לטלטל כלים מחצר אחת לשנייה. למדנו עוד שאם יש פתח באותו כותל, הפתח מחבר את שתי החצרות, והן יכולות לערב עירוב יחצי רויס ביחד. עוד למדנו בשולחן ערוך בסעיף חס, שגם אם אין בכותל פתח, בכל זאת, אם הצמידו לכותל שתי סולמות, סולם אחד מהחצר הזאת, סולם שני מהחצר השנייה, הסולמות משמשים כמו פתח. הסולמות מחברות את שתי החצרות. אפשר לעלות בסולם בחצר הזאת ולהגיע לראש הכותל, משם לרדת בסולם לחצר השנייה. נמצא אם כן שהסולמות מחברות את שתי החצרות, ואז הן יכולות לערב עירוב יחצי רויס ביחד. למדנו עוד במשנה ברורה בספקות נעין בייס, שהנמילה, איזה סולם יכול להיחשב כפתח לחבר בין שתי החצרות? רק סולם כזה שיש ברוחבו 4 טפחים. פתח, שיעור של פתח הוא שיעור של 4 טפחים. הפתח הקטן ביותר הוא שיעור של 4 טפחים. נמצא שאותם סולמות שהם אמורים לשמש כפתח, שהם אמורים לחבר את שתי החצרות, צריך שיהיה בהם רוחב לכל הפחות של 4 טפחים. השולחן ערוך בסעיפים הבאים עוסק מה הדין בחיי גבנה שאין בסולם רוחב של 4 טפחים כמו שנלמד בעזרת השם. אומר השולחן ערוך בסעיף י' ג' העמיד שני סולמויס זה בצד זה. היה לאותו בן אדם שתי סולמות, בכל סולם וסולם לא היה שיעור אפילו של שני טפחים. כך שבשני הסולמות יחד אין שיעור של 4 טפחים. אם הוא יצמיד את שתי הסולמות יחד, לא יהיה בשניהם שיעור של 4 טפחים. מה הוא עשה? הוא הרחיק את הסולמות אחד מהשני, ועכשיו, בכל סולם וסולם, עם הרווח שביניהם, סך הכל יש 4 טפחים. ומה בינתיים הוא עשה? באוויר שבין שתי הסולמות, מה הוא עשה? שם הוא עשה כמין שליבות מקש, כמין מדרגות מקש, שיחברו את שתי הסולמות. אומר השולחן ערוך זה לא מועיל, כיוון שמדרגות מקש אי אפשר לעלות עליהם, אז זה לא נחשב כחלק מהסולם. נקרא את השולחן ערוך. עמד שני סולמויס זה בצד זה, ולא יהיו בשניהם משך 4 טפוחים. והרחיקום זה מזה, כדי שיהיה בשניהם דלת טפחים. כיוון שבשניהם יחד אין 4 טפחים, מה הוא עשה כדי שיהיה לו בכל זאת שיעור של 4 טפחים? הוא הרחיק אותם אחד מהשני, ועכשיו עם האוויר שביניהם יש שיעור של 4 טפחים. ובאוויר שבינתיים מה הוא עשה? הוא מילא האוויר שביניהם בקש, אינו מועיל לא להתירו להשתמש עליו ולא לערב יחד. הסולם הזה אין לו דין של סולם לחבר בין שתי החצרות וגם לא להשתמש על גבי ראש הכותל. זה לא נחשב לסולם כי אין בו רוחב של 4 טפחים. שמקום מעמד הרגליים הוא באמצע הסולם ואין ראוי לעלות בקש. מאחר שהחיבור בין שתי הסולמות הוא על ידי קש והקש הזה לא יכול לשמש כסולם, כיוון שלא ראוי לעלות בקש, נמצא אם כן שאין כאן חיבור בין שתי הסולמות. אבל אם העמיד הסולם באמצע והקש מן הצד, יש לו סולם שאין בו רוחב של ארבעה טפחים, אבל מצידי הסולם הוא עשה כל מיני שליבות מקש, זה כבר מועיל. למה? כי אז האדם יניח את רגליו על גבי השליבות שבסולם, ומהצדדים הוא יחזיק בידיים בקש. הקש ראוי לתמוך בו בידיים? לזה הקש ראוי? אז נמצא שסך הכל בסולם עם הקש שבצדדים יש שיעור של ארבעה טפחים, והקש הוא מצטרף להיות חלק מהסולם, כיוון שראוי להשתמש בו כשעולים בסולם. ואם העמיד הסולם באמצע והקש מן הצד, מהני בין להתירו להשתמש עליו, בין לערב יחד. כי סך הכל יש כאן ארבעה טפחים, כי הקש שבצדדים מצטרף עם הסולם שבאמצע, כי הקש גם ראוי לשמש את הסולם, מה שאין כן כשהקש באמצע והסולם מהצדדים, כיוון שאי אפשר לטפס על גבי הקש, אז לכן זה לא ראוי להתחבר עם הסולם, ממילא הודר דינה שאין בסולם הזה שיעור של ארבעה טפחים. אומר המשנה ברורה, ומילא האוויר שביניהם בקש, שעשאן כאין שליבות, והקש מן הצד, אם הוא עשה את הקש מן הצד והסולם במרכז, אז זה מועיל, ובוזן נישלה משיעור משך רויחב דלת טפוחים לסולם. מהני, לפי שכף הרגל עולה בסולם, והקש שמן הצד ראוי להחזיק בו בידיו ולעלות. אז לכן, הקש שבצדדים, מאחר שהוא ראוי לשמש את הסולם, הוא מטרף לדלת תפוחים של הסולם. בין לערב יחד, אם מגיע לפוחויס מגימל תפוחים לראש הכותל, ועשה כן גם בחצר השנייה, וכן בכל הסימן, איך שנזכר לערב יחד, מייריש שעשה כן גם בחצר השנית. אם הוא רוצה להשתמש באותו סולם כדי לחבר את שתי החצרות, אז כמובן הוא צריך לעשות סולם כיועצה בוי גם בחצר השנייה, אחרת איזה חיבור יהיה בין שתי החצרות. ויתר אומר השולחן אור בסעיף י' ד', אין הסולם רחב ד'. שוב, כדי שהסולם יחבר את שתי החצרות, או כדי שהסולם יתיר לטלטל בראש הכותל, צריך שהסולם יהיה בו שיעור של פתח. כמה זה שיעור של פתח? ארבעה טפחים. אם אין בסולם רוחב ד' טפחים, וחקק אצלו בכותל להשלימו לארבעה טפחים, אומר השולחן ערוך, די לו שיחקוק בגובה י'. הוא לא צריך לחקוק עד ראש הכותל, מספיק שהוא חוקק בכותל בגובה של י'. הסולם עצמו צריך שהוא יהיה עד ראש הכותל ממש, או על קולפונים עד שיעור של לובוד מראש הכותל. הסולם צריך להגיע לראש הכותל, כמו שלמדנו לעיל בסעיף חס, או אפילו בשיעור של לובוד, סמול גם הועיל. אבל רוחב ד' טפחים לא צריך שיהיה עד ראש הכותל, אלא מספיק שיהיה בגובה של 10 טפחים, כי אם יש לי כאן גובה של 10 טפחים ברוחב של 4 טפחים, אז יש על המקום הזה שם של פתח, וזה כבר מספיק. ואם לא העמיד סולם כלל, אלא חקק בכותל כמין שליבות של סולם לעלות בו, צריך שיחוק בכל גובה הכותל. אם אין בכלל סולם, אלא הוא חקק בכותל עצמו כמין מדרגות כדי לעלות בו, אז הוא צריך לחקוק עד למעלה, או על קולפונים עד סמוך לתחקק. עד סמוך, תוך 3 טפחים לראש הכותל. הוא מועיל בין להתיר תשמיש, בין לערב יחד. אומר המשנה ברורה, וחקק אצלו בכותל כגון שזקף הסולם ביושר. הוא הצמיד את הסולם ממש לכותל. וחקק מכאן ומכאן בכותל שהיה אב, ועשה כמין שליבות, להשלים השיעור של רוחב 4 טפחים. די לו. מה זה נקרא די לו? הוא לא צריך לחקוק עד למעלה, מספיק שיש בו גובה של 10 טפחים. פירוש, אבל הסולם בעצמו צריך שיעלה עד ראש הכותל, על קולפונים פוחס מג' טפוחים, וכנל בסעיף חס. שיחוק בגובה 10, שזהו שיעור גובה פתח, ואף על פי שהכותל גבוה הרבה, ושם אינן סולם רחב ד' טפחים, אין בכך כלום, שהרי יכול לעלות לראש הכותל בסולם, אף על פי שאין ברוחבו ד'. השיעור של 4 טפחים זה רק שיעור של גובה 10 טפחים. שם צריך להיות גובה 10 טפחים ברוחב 4 טפחים. אבל למעלה מזה לא צריך. הסולם צריך להגיע עד ראש הכותל, אבל לא צריך שיהיה ברוחב של 4 טפחים. צריך שיחוג ברוחב ד' בכל גובה הכותל. דבזה אינוך כל כך לעלות כמו בשליבי סולם. כאן, אם הוא חוקק בכותל עצמו, אומר המשנה ברורה, אז הוא צריך לחקוק רוחב ד' בכל גובה הכותל. בסולם, אם יש לו סולם, אלא הוא רוצה שהסולם יהיה ברוחב של 4 טפחים, אז מספיק שהוא חוקק עד בגובה 10, כי בהמשך הסולם למעלה מ-10, גם אם אין בסולם שם רוחב של 4 טפחים, נוח לעלות בו. אבל שהוא חוקק בכותל עצמו, מאחר שלא נוח שם לעלות, אז לכן הוא צריך לחקוק עד למעלה בשיעור של 4 טפחים רוחב בכל גובה הכותל. ואומנם אם נשאר מן הגובה רק פחות מג' טפחים שלא חקקו, מסתבר גם כי דמעני הוא מועיל, זה קוי גם הרי שסעיף תסבוב אויו אילון בצד הקויסל ועושו סולום לקויסל. בסעיף תסבוב דן השולחון ערוך מה הדין כשלא היה לו סולם אלא היה לו אילן ליד הכותל והוא השתמש באילן הזה כסולם. האם האילן יכול לשמש כסולם לחבר בין שתי החצרות או להתיר להשתמש בראש הכותל או לא? אויו אילון בצד הקויסל ועושו סולום לקויסל אם רוצו מערבין אחד. כלומר, כתוב בשולחון ערוך שאילן יכול לשמש כסולם, יכול לחבר בין שתי החצרות. והשאלה שנשאלת כאן היא, הרי הדין הוא שאסור לעלות על אילן בשבת, אסור לעלות על אילן בשבת גזירו שמו איתלויש. ממילא, אז איך אפשר שהאילן ישמש כסולם, כפתח לחבר בין שתי החצרות? אז המשנה ברורה כבר מדבר על זה. המשנה ברורה דן בזה, והמשנה ברורה אומר שאין איסור לעלות על סתם אילן בשבת אלא מדברי סופרים, ובבין השמושס שהוא שעת קניית העירוב לא יגוזרו על שבוס של דבריהם. ממשיך השולחון ערוך, אבל אם עושו השירו סולום לקויסל, אם האילן הזה היה אילן של השירו ובו הוא רוצה להשתמש כסולם לחבר בין שתי החצרות או לעלות על ראש הכותל, אין מערבין אחד, מפני שעושו ללויס עולהו מן התוירו, שהרי אסורו והראש זר כוסף בהיפך. דאילן אינו מועיל, אילן של, אילן סתם, לא של השירו, לא מועיל לחבר בין שתי החצרות, מחמת איס, לא מועיל לחבר בין שתי החצרות, והשירו מועילס, והוא שתלבישו, כי אם השירו היא לא הבישה, אז יש בזה איסור שאסור לעלות על אילן בשבת, אבל השירו הבישה, שמצד איסור לעלות על אילן בשבת, אין באילן יבש, נראה במשנה ברורה עוד פרט חשוב בעניין, אבל הקולפונים, אילן יבש אין איסור מעיקר הדין לעלות עליו בשבת, רק מה נשאר איסור מצד השירו? מצד השירו אין בזה בעיה, נקרא את השולחון ערוך, השולחון ערוך מוסיף פה. נקרא את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, סעיף תסבוב. אם רוצו מערבין אחד, שאין איסור ללויס על סתם אילון בשבס, אלו מדברי סופרים, ובבין השמושס שהוא שעת קני הסוערוב לא יגוזרו על שבוס של דבריהם. היה קשה למשנה ברורה איך האילן יכול לחבר את שתי החצרות, הרי אסור לעלות על האילן בשבת. אומר המשנה ברורה, כיוון שבין השמושס שזה שעת קני הסוערוב, אז אין איסור לעלות על האילן, כיוון שזה רק שבוס, אז לכן זה מועיל. ויתר, דאילון אינוי מויל. מה למדנו בשולחון ערוך? למדנו שהראש שיטתו היא הפוכה, שאילן לא מויל והשירו כן מויל. אומר המשנה ברורה, דאילון אינוי מויל, דקיימון שאוסור ללויס בוי בשבס, והאיסור בו מכוח שבס, איך יתיר דובור לשבס דאבלי כשני סויסרים? הרי האילן אסור לו לעלות בשבת, אז נמצא שהוא לא יכול לחבר בין שתי החצרות, כי הרי אסור להשתמש בו בשבת. ואשר רומוי אלס, אויל ולייס בו משום איסור שבס, אף על גב שיש בו איסור אחר, שהוא איסור אבוי דזורה, לא יחיישין אין לו זה, ומכל מקום פיתחו, ואריה דרביה לו. יבי שור שאין בו פירות, ועלין וענפים, דאז לא יחיישין אין שם היתלוש, ומותר לעלות עליו בשבת מדינה, אליו משום איסור אשרו, ועיין לאל סימן שין למד ווב, דיש להיזהר שלא לעלות אפילו באילן יבש. אז ממילא, מה יעזור שהשרו יבישה, גם על אילן יבש אסור לעלות בשבת. אומר המשנה ברורה, אוסום רק משום סייג וגדר, שלא יבואו להקל בשאר אילנות. אבל מעיקר הדין אין בזה איסור, ולכן אף על פי שהאילן הוא של השרו, מאחר שהוא יבש ואין בו איסור אמיתי משום שבס, מותר והוא יכול לחבר בין שתי החצרות. ואין בלעיו רבי שמצדה בהלוך או כסבור או ראשוינו, שידס ארבה פויסקים. ואיתר אומר השולחון אורך סעיף תזיין, חריץ שבין שתי חצרות, עמוק יוד ורחב דלת, אין יכולים לערב יחד. לא רק כותל שמפריד בין שתי חצרות, אם יש בגובהו 10 טפחים, הוא גורם שהחצרות לא יוכלו לערב עירוב חצרויס ביחד. הוא הדין אם יש חריץ בין שתי החצרות, והחריץ יש בו עומק של יו טפחים, וגם יש בו רוחב של דלת, למה צריך שיהיה בו רוחב של דלת? בכותל לא צריך שיהיה רוחב דלת, בשביל שהוא יפריד בין שתי החצרות. אז למה חריץ צריך שיהיה בו רוחב של דלת? המשנבור מבאר שאם אין בחריץ רוחב של דלת, אז הרי אפשר לפסוע בקלות מחצר אחת לשנייה, אז זה לא נחשב להפסק. אין יכולים לערב יחד, לא יכולים לערב יחד, כי החריץ פסיק בין שתי החצרות. אפילו מולה תבן וקש, גם אם החריץ מלא תבן וקש, שלכאורה הוא סתום, בכל זאת תבן וקש לא סותמים את החריץ, וזה נחשב כמו שיש כאן חריץ שהוא מפריד בין שתי החצרות. כל זמן שלא הביט לו, מה זה נקרא שלא הביט לו? שהוא לא ביטל את זה במפורש בפה שלו, והוא אמר אני לא לוקח את התבן והקש מהחריץ הזה. נראה במשנה ברורה שיש מי שאומר שאפילו אם הוא לא אמר בפיו, רק הוא הסכים בלב שלו, זה גם מתבטל. אפילו מולה תבן וקש כל זמן שלא הביט לו, ואם אויו מולה אופו וצרוירויס, אם החריץ הזה היה מלא אפר וצרורות, אז ממילא זה מתבטל שם, אפר וצרורות אין בהם שימוש, אז החריץ יתבטל. אפילו סתומה שלו הביט לו, צריכים לעורב יחד, אז אין להם כבר אפשרות להתנתק אחד מהשני. זה כמו שבני חצר אחת, חלקם רוצים לערב בנפרד, הם לא יכולים כי הם בני חצר אחת, אז אם החריץ הוא מלא אפר וצרורות, הם על כורם חייבים לערב יחד, והם לא יכולים להיחלק. יש אוימים, דימילון בפיירו הסתומת בקלילו, דדרקום לעשה שום אויצור, דרכם לעשות מחסן מהפירות, ממילא החריץ יתבטל והחצרות מחוברות יחד. אומר המשנה ברורה, חריץ שבין שתי חצרות פירוש שלא היה ביניהם שום מחיצה מפסקת, רק חריץ באלמה. אומוי קסור, שכשם שמחיצה שגבוהה 10 מפסקת בין הרשויות, כן חריץ שהוא עמוק בשיעור זה, גם כן מחלק את הרשויות. ומאיר אומר המשנה ברורה שהחריץ הולך בכל אורך החצרות מקצה אל קצה. דאם נחסר דלת טפחים, אם יש מקום אחד בשיעור דלת טפחים שאין שם את החריץ, אז תיפוק לי שיש באותו מקום פתח, שאותו פתח מחבר בין שתי החצרות. כמו שאם יש כותל שגובהו יוד, אלא שיש בפנים פתח של דלת טפחים, אותו פתח של דלת טפחים מקשר בין שתי החצרות, אותו דבר גם ביחס לאותו חריץ. ורוחב ד' תפוחים. למה צריך שיהיה ברוחבו ד' תפוחים, אף על פי שלגבי כותל לא מצאנו שיעור ד' תפוחים? אומר המשנה ברורה, דפוחיס מכאן נוח לפוסען משפתו אל שפתו, ולא יחושי והפסק, וגם זה מרי שהיה כל שטח החריץ, רוחב ד' תפוחים, וכדמורך לקמא בסעיף י' ז', כי אם יש מקום אחד שבו הרוחב של החריץ הוא פחות מד' תפוחים, אז תיפוק לי שאפשר לפסוע באותו מקום. תבן וקש שראוי למאכל בהימה, דאם היה תבן וקש שרוח שאין ראוי למאכל בהימה, דינו כאפר, ואפילו סתום אינה ממבוטל. תבן וקש שלא ראוי לשום תשמיש, זה כמו אפר וצרורות שהחריץ ממילא מתבטל. כל זמן שלא הביט לוי בפירוש ואומר לוי שקיל נמאוכה, ויש אומרים שאפילו לא יאמר בפיו, רק שאיסקים בליבו אלו זה גם כן ממילא מסבטל. מלא אפר, היינו כל האורך החריץ או על כל פונים ביויסר מעשר עמויס. אם יש מקום שיש בו שיעור של יותר מעשר עמות שהוא מלא אפר, אז כבר זה נקרא שהם פרוצים אחת לשני, ואם לא דילב אוכי, אבי כפתח, ואם רוצו מערבים שתיים, כלומר ככה. אם כל החריץ יתמלא באפר וצרורות, אז אין להם אפשרות לערב בנפרד. אבל אם לא כל אורך החריץ, אלא רק, זאת אומרת, אפילו אם לא כל אורך החריץ, אפילו אם יותר מ-10 עמות, גם הדין הוא שאין להם אפשרות לערב בנפרד. כי אם יש כאן פרצה של יותר מ-10 עמות, אף על פי שיש מקום שבו הוא לא נפרץ, בכל זאת הפרצה של יותר מ-10 רמויס היא גורמת שזה לא נחשב כפתח אלא כפרצה, ועד שתי החצרות מחוברות והן לא יכולות להיפרד אחת מהשנייה. ודה, דמה שקוס המלא אפר הוא לאו דווקא דימקו מעשרה, גם כן דיני אוכי, לא צריך שיהיה מלא אפר, גם אם אין עומק עשרה זה גם מועיל. אפילו סתומת, דאופה הוא צרויוס בחרית מסתום מבוטלינן, ואיין לאי סימן שינון חצי יפבייס בהגוי, ושם הביא שתי דעות, אם ביטלו לשבת אחת ודעתו לפנותו אחר כך עם חושב ביטול, ויש אוהב לכיוון לדעתו שלא יישאר שם לעולם, לא יחושב ביטול, וגורם מסתומה ואין יכולים לערב יחד, ולדין הנירה דכיוון שהוא מדברי סופרים יש לסמוך להוקל, אם רוצו מערבין יחד ואם רוצו מערבין שניים, באופן כזה שהוא ביטל את זה רק לשבת אחת. לעשוי סום שום אוי צור לאיזה זמן, ולא להסתפק ממנו, ואי במוגן אבום שמפתפק על דין זה, וכן בביור הגו הסכים לדבורוב, דדווקא בפירו הסטבולים, שהוא דבר שניתן בשבת, ולכן סתומה מבוטל, או שאר פירות שמותר להסתפק מהם, סתומה אינו מבוטל.